תסלחו לי שאני יושב. ראשית כל, אני שמח מאוד להתחלת הזמן לראות את כל תלמידי הישיבה מחדש באים לישיבה בשמחה מסתמה ובחשק ובעדנות חדשה לזמן החדש. והפרשה הראשונה בזמן הזה, פרשת תזריע מצורע. הרמב"ן אומר שהצרעת זה לא מחלה טבעית, וזה משהו ספציפי, משהו מיוחד לישראל וגם לארץ ישראל. והבגדים דווקא בגדי לבן. כלומר, זו מחלה של אנשי מעלה, במקום מעולה. זו מחלה שדורשת של רמה גבוהה של קדושה. ושכל החלשות בקדושה, כל פגיעה בקדושה, מיד יש איזה ביטוי, וכמובן על ידי כך אנשים נזהרים ויודעים לשמור על הגובה השלם של קדושת ישראל בארץ ישראל. המצורע, אומר הפסוק, המצורע הוא אל נתהי כמת אשר בצאתו מרחם אמו ויאכל חצי בשרו. כלומר, מצורע הוא כמו מת, מבחינה מסוימת. וגם המצורע הוא נוהג כמו אבל. הוא יוצא מחוץ למחנה, הוא אסור בתספורת, כמו שאבל אסור בתספורת, כי כתוב ראשו יהיה פרוע. אסור לכבס את בגדיו, כי בגדיו יהיו פרומים. אסור בשילת שלום, כמו אבל, ועל שפם יעטה, שפתיו תהיו מדובקות, אומרים חז"ל. אסור בתשמיש המיטה, אסור לשלח קורבנותיו, מתנהג כמו אבל. על מה הוא אבל? התורה אומרת שהתנהג כמו אבל. על מה? אבל צריך להתנהג, על מת. אבל אמרנו מקודם שהמצורע חשוב כמת. הוא מצורע, הוא חשוב כמת, והוא מתאבל על עצמו, שבעצם יש לו איזו בחינה של מת. זו מציאות מיוחדת כזאת שהוא נוהג אבלות, כאילו מבחינה מסוימת הוא מת. הוא יושב, שיושב שיבה על עצמו, כביכול. מה מת בו? מתה בו הנשמה האלוקית שלו. הנשמה פרחה ממנו. והוא נשאר בלי הצד הרוחני האלוקי שבו, כביכול. והוא בחינה מסוימת של מת. הוא מתאבל. צריך להתאבל, צריך לנהוג בצורה של אבילות. התאומה של מצורע היא התאומה החמורה ביותר. תאומת מת, מי שנטמע על ידי מת, אפילו באבי אבות התאומה, הוא נהיה אב התאומה, הוא צריך לצאת מבית המקדש, מהעזרה. אבל הוא יכול להיות במחנה לוויה. במחנה כהונה אסור לו להיות, אבל במחנה לוויה מותר לו להיות. מי שהוא טמא טומאת זיווה, אסור לו להיות גם במחנה לוויה, אבל מותר לו להיות במחנה ישראל. והמצורע הוא מחוץ למחנה מושבו, גם מחוץ למחנה ישראל. הוא מרוחק, יושב בדד, לבדו, מנותק מכל המציאות. הפלפולה הזאת שנדרשת, שהוא נדרש לעשות בה, אותה, היא מבטא את המציאות שלו. האדם הזה, איך הוא נהיה מצורע? הוא מוציא שם רע. הוא קלקל את כוח הדיבור שלו. כוח הדיבור זה מציאותו של אדם. והיא אדם לנפש חיה, לרוח ממלא לה. החיות של האדם זה הדיבור. יש דומם, יש שמח, יש חי, יש מדבר. זה המייחד את האדם שהוא מדבר. הוא נושם והוא חי. ועם הנשימה מדברים, מוצאים רוח ויוצא דיבור. הוא כוח הרוחני שלו, שאותו היה צריך להוציא מן הכוח אל הפועל, הכוח האלוקי שבו, הוא נסתלק ממנו. בעצם הוא פגע בכוח הדיבור שלו, ביכולת שלו להוציא את התוכן העמוק האלוקי שבתוכו. והוא כנחשב כמת. והוא אבל. כוח הדיבור של האדם זה עניינו של האדם. והיא אדם לרוח, לנפש חיה, לרוח ממללה. זה השם, הגדרה של אדם. רוח מדברת, נפש חיה. חי, חי מדבר. מדבר זאת אומרת, מוציא, כוח הדיבור זה הכוח שמוציא את התוכן הרוחני, המחשבתי של האדם, מגלה אותו, מוציא אותו מן הכוח אל הפועל. כוח הדיבור של האדם, היום אנחנו יודעים, הוא מתפשט בכל העולם. חז"ל כבר אמרו לנו את זה מקודם, זה היה על ידי חברה דחברה היטלה וחברה דחברה היטלה וכו'. וכך אדם אומר משהו, מספרים את זה, מתגלה, ואדם יכול לעשות מחאה על קרקע שתפסו לו והוא מוחה, ואפילו אדם נמצא במדינת הים, הוא שומע את המחאה הזאת. זאת אומרת, הדיבור של האדם מתפשט, מתפשט, מתפשט בכל העולם. כוח המעשה של האדם לא מתפשט. אדם עושה כאן איזו פעולה מעשית, היא מקומית. היא לא מתפשט. הוא עושה, יוצר יצירה, עושה שולחן, זה לא מתפשט. כוח הדיבור של האדם הוא כוח כאילו בלתי מוגבל. וזה כוח אדיר. וצריך לשמור עליו. צריך שכוח הדיבור יהיה כוח קדוש, יהיה שמור. ופגיעה בו מנתקת את האדם מהשורש שלו. ואז הוא מצטרע. ואז הוא יושב בדד. אז הוא אבל על זה שהוא פגם בחיות שלו, בחיות הרוחנית האלוקית שלו. פרשה הזו של אף על פי שאנחנו כבר רחוקים מהמציאות הזאת בפועל, כן? אבל הנקודה שאנחנו לומדים מהפרשה הזאת היא נקודה מאוד מאוד מרכזית לדעת כוח הדיבור של האדם. האדם צריך לשמור על כוח הדיבור שלו. מילה בסלע, שתיקה בתרי. מה שמוציא מהפה שיהיה תמיד דבר של חיוב, דבר של תוכן. כוח הדיבור הוא פועל באדם, הוא פועל. גם מדבר דברים טובים על אחרים, זה פועל. מדבר חס וחלילה להפך, זה פועל. אנחנו בני תורה, שעיקר ענייננו זה כוח הדיבור, בזה אנחנו עוסקים כל היום. מדברים דברי תורה, לא עוסקים במלאכות, לא עוסקים בדברים אחרים, עוסקים רק בדיבור. אז על אחת כמה וכמה שאצלנו הדיבור צריך להיות נקי וטהור וזך, וממילא, כאשר הדיבורים, כאשר האדם שומר על דיבוריו, ובאמת מדבר רק מה שצריך לדבר, מה שנכון לדבר, רק דברים של חיוב, דברים של קדושה, דברים של מעלה, אז כשהוא ניזהר מלא לדבר דברים שאינם נכונים, אז כוח הדיבור שלו הוא כוח טהור, ואז הוא פועל את הדברים שבקדושה עוד יותר בשלימות ועוד יותר בגובה ובעוצמות, מכיוון שהדיבור שלו הוא דיבור של קודש. זה הדבר הראשון, היסוד הדבר הראשון שאנחנו צריכים לקחת מהפרשה שלנו. לימוד נוסף. הרב בדרשותיו עומד על המדרש פה בפרשה, וכי תבואו אל ארץ כנען אשר אני נותן לכם לאחוזה, ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם. אחד הנגעים זה נגעי בתים. ציווה הכהן ופינו את הבית. דרש רבי מאיר בתורת כהנים. עסק הוא לפינוי, וכי מה מתמה לו? אם תאמר כלי עיצו, מה יכול להתאמה שצריך בשביל זה להוציא אותו מהבית? אם תאמר כלי עיצו, בגדיו, מתחתו, מטבילם והם תיאורים. אפשר להטביל את כל הכלים ולתאר אותם. זה אומר רש"י, מביא את התורת כהנים. על מה חסה התורה? על כלי חרסו ועל פקחו. כלומר, כלי חרס, קדים, שהם כלי חרס, שהם פשוטים, ואין להם ערך רב. ועל זה התורה אומרת שקודם, לפני שהכהן יבוא, כי אם הכהן יתאמה את הבית, אז כל אשר בבית יתמע, אז לפני שהכהן יבוא, הוא ציווה הכהן, הוא פינו את הבית. אז מה, מורקים את כל הבית? לא צריכים לרוקן את כל הבית, רק את כלי החרס, כי שאר הדברים נתמעים, מטבילים אותם ומתארים אותם. ממשיך המדרש, וכי מה מטמא בנגעים? הרשעים או הצדיקים? מי מקבל טומאת נגעים? הרשעים או הצדיקים? הווה אומר הרשעים. אם כך חסה התורה על ממונו הבזוי, קל וחומר על ממונו החביב. כלומר, התורה חסה על הממון הפשוט של הרשע. קל וחומר על הממון החביב, הממון החשוב של הרשע, התורה חסה. אם ככה על הרשע, קל וחומר על הצדיק. כן, התורה מלמדת לנו כאן איזה זהירות. זהירות. לא לזלזל אפילו בממון, בממון אפילו שאלו ערך קטן, שאיננו שווה הרבה. אומר הרב, כאין דבר זה לחוס על הממון ועל פקים קטנים, מצינו אצל יעקב אבינו. ויוותר יעקב לבדו, אמר רבי אלעזר, שנשתייר על פקים קטנים. כלומר, הוא חזר מעבר לנהר, לאסוף שם עוד משהו נשאר, דברים שערכם הוא קטן מאוד. אבל גם על זה הוא לא רצה לוותר. ומצד שני, יש במדרש ויוותר יעקב לבדו, על אותם המילים, ויוותר יעקב לבדו, יש לימוד אחד שנשתייר על פקים קטנים, ולימוד שני, ויוותר יעקב לבדו, הביטוי לבדו על יעקב, הוא כאילו מזכיר ונשגב השם לבדו. כתוב ונשגב השם לבדו ביום ההוא, וכתוב ויבקטר יעקב לבדו. זאת אומרת, שיש ליעקב איזה בחינה של איזה דמיון כביכול לריבונו של עולם. מה הקדוש ברוך הוא לבדו? ואין עוד אמו, וכאילו הוא יחיד, והכל בטל כלפי ריבונו של עולם. גם יעקב הוא בחינה כזאת. יש בו איזה מיוחדות שהוא מיוחד בכל העולם כולו, אין כמו יעקב. ויוותר יעקב לבדו. איזה בחינה של דמיון, כמו שחז"ל אומרים לנו, שהמלאכים הסתכלו בסולם, הסתכלו למטה וראו כאילו דמות של השכינה, ועולים למעלה, רואים את השכינה למעלה, מסתכלים. יש ליעקב איזה בחינה של דמיון כביכול, כן? דמיון כביכול הייחודיות של ריבונו של עולם. הכל כביכול. זה מדרגה עליונה מאוד מאוד. מאותו הפסוק, מאותה המילה, מדייקים לחכמים שני דברים, שהם לגמרי שונים אחד לחלוטי. אם יעקב הוא כמו בחינת ונשגב השם לבדו, הוא צדיק, יסוד עולם, עליון מאוד מאוד, ניסה מאוד, גבוה מעל גבוה, גבוה מעל גבוה, מה יש לו עסק עם פקים קטנים, באמת? הוא שמיימי, הוא רוחני, הוא עליוני מאוד מאוד. הגשמיות אצלו כאילו לא צריכה להיות נחשבת בכלל. והוא גם מתעסק בפקים קטנים, שזה מבטא אולי הגדולה המיוחדת. הרב ממשיך. דאגה זו מצינו גם אצל רבי יוחנן בן זכאי, שנכנסו תלמידיו לבקרו בשעת פטירתו, אמר להם, פנו כלים מפני הטומאה והכינו כיסא לחזקי המלך יהודה. שני דברים הוא אומר להם, שני דברים, כל אחד בעל משמעות אחרת לחלוטין. אחד, איזה דבר דואג לכלים. שוב פעם, על איזה כלים הוא דואג? מפני שעוד מעט אחרי שהוא הסתלק מן העולם, אז הבית יהיה טמא, והכלים יטמאו, יטמאו איזה כלים? כלי חרס, שצריך לדאוג, שהם אותם אי אפשר להטביל. אז פנו כלים, הוא אומר להם, מפני הטומאה, ודבר שני, הוא עומד לבוא כאן חזקי המלך יהודה, לקבל את פניו, לקחת אותו לגנזי מרומים. זה, זאת אומרת, זה מעמד גבוה מאוד מאוד, עליוני מאוד מאוד. חזקי המלך יהודה עומד לבוא, פנו, סדרו לו מקום לשבת. הרב ממשיך, מבאר את הדברים האלה בעין היה. בגמרא במסכת ברכות בדף כ"ח, על הגמרא הזאת, בעת פטירתו, אמר להם, פנו כלים מן הטומאה והכינו כיסא לחזקי המלך יהודה. מוצא הרב דמיון בין ההנהגה של רבי יוחנן בן זכאי ובין ההנהגה של חזקי המלך יהודה. חזקי המלך יהודה בזמנו לא היה תינוק ותינוקת שלא היו בקיאים בהלכות טומאה וטהרה. וחובל עול מפני שמן. חובל עולו של צנחירב מפני שמן שהיה דולק בבתי כנסיות, בתי מדרשות, וכל תינוק ותינוקת שם היו כולם בני תורה. זה היה חזקיה. אבל חזל אומרים לנו שבגלל שחזקיה לא אמר שירה על על מבלתו של סנחרב, הוא היה ראוי להיות משיח. אבל הוא לא אמר שירה, אז פצחה הארץ בשירה. אבל זה לא היה מספיק. זאת אומרת שבעצם חזקיה, במובן מסוים, הוא לא החשיב את ה... לא התעסק בדברים. הוא ראה צורך לעשות את כל עם ישראל בני תורה. אומר הרב, למה, מה הייתה סיבת הנהגתו של חזקיה באופן כזה, כאילו להתמסר, וזה היה כעל חשבון, על חשבון הזריעה והקצירה, וכל מקום אשר אלף גפן ואלף כסף, לשמיר ולשי תהיה. כלומר, לעזוב את ענייני העולם הזה, ולהתמסר ולעסוק בתורה. זה חינך חזקיה. אומר הרב, זה היה עת לעשות לשם. כי אחרי דורו של אחז אביו, שהוא הוריד את עם ישראל למדרגות נמוכות מאוד, היה צורך לעשות שינוי גדול ולקחת את הציבור לצד השני. ואף על פי שזה לא דרך מושלמת של לעסוק רק בקודש ולהתעלם מהבניין הכלכלי והמעשי של העולם, אלא ורק כולם להתמסר לעולמה של תורה, אבל לפי המצב שהיה אז, היה הכרח. היה הכרח, כך ראה חזקיה, שהדור מוכרח עכשיו לעזוב את הכל כדי להחזיר אותו אל המסלול, אל המסלול של, של הקודש, של התורה. אבל, אבל נחסר מזה שחזקיה לא הנהגה של מלכות בכל השלמות שלה, כמו שצריך להיות. רבי יוחנן בן זכאי נהג גם כן באיזה מידה כמו חזקיה. הוא אמר, תן לי יבנה וחכמיה. הוא לא ביקש את ירושלים. הוא לא ביקש את ארץ ישראל. הוא ביקש, תן לי יבנה וחכמיה. לכאורה אותה הנהגה. הוא הבין שבמצב של הנוכחי הזה, ראשית כל צריכים לבסס את התורה. תן לי יבנה וחכמיה. עכשיו, בעת פטירתו, הוא מגלה שבעצם לא מפני ההתעלמות מצורכי החיים, מהסדר של החיים שהם צריכים להיות חיים מושלמים, כי חיי עם ישראל חיים צריכים להיות בנויים גם בצד המעשי, גם בצד הפרטי, גם פרטי הדברים, גם צדי הממון, גם אפילו הדברים הפשוטים והקטנטנים, הכל צריך להיות מושלם. כי השלימות היא שלימות שלימה, היא לא שלימות חד צדדית של קודש, כי הקודש הוא מחובר עם, עם כל הופעת החיים. וכל הופעות החיים צריכים להיות קשורים עם הקודש, ומתקדשים בקודש ומתעלים על ידי כך. אבל סדר העולם הוא שלימות שלימה של כל הצדדים. אז אומר רבי יוחנן, וזה הוא מתקן באיזה מובן, גם את עניינו של חזקיה המלך, שגם אצל חזקיה, גם הוא הבין שצריך שלימות, אבל עת לעשות לשם, הפרו תורתך. אבל במצב השלם צריך כמובן שלימות של כל הצדדים. ולכן הוא אומר בעת פטירתו, הוא לא רק אומר, אחינו מקום לחזקיה, מלך יהודה, אלא הוא אומר, פנו כלים מן הבית, אני ער גם לזה. אני ער גם לצדדים הממוניים, הקטנטנים, הפרטים. כי החיים צריכים להיות חיים מושלמים לגמרי. ומה שאני עשיתי זה היה מצד ההכרח, אבל כמובן צריך את הכל, ואי אפשר לוותר על שום דבר. זה מה שמסביר לנו הרב. זאת אומרת, התורה כאן מלמדת אותנו שהכהן צריך לבוא ולומר להמצורה, לפנות את הכלים. חס, תורה חסה על ממונם של ישראל. יש כאן איזה לימוד, לא לזלזל בשום פרט, בשום דבר. הכל בריאה, הכל מתוקן. במבט של העולם שלנו, אז הכל יחסי. יש דברים יותר חשובים, יש דברים פחות חשובים. יש מדרגות, מדרגות, מדרגות. לפעמים אנשים צריכים, כיוון שצריכים לקבוע עמדה, אז מובן, הדברים החשובים הם העיקרים, ודוחקים את הדברים הפחות חשובים. אבל בעצם במבט היותר גבוה העליון, השלימות היא מורכבת מהכל. הגוף בנוי ממוח ולב ומרגליים ומידיים ומצפוניים ומסערות. זה השלימות שלימה של כל המציאות. המציאות בנויה מחומר ורוח, והכל זה בריאה אלוקית, והשלימות צריכה להופיע בכל הצדדים שלא יחסר שום דבר מאיזשהו חלק מהבריאה שהוא איננו מתוקן. שהוא נפגם, שהוא נפגע, שהוא מתקלקל. זה מה שהתורה מלמדת אותנו כאן בעניין הזה. אפילו אצל הרשעים, אפילו בדברים הפשוטים, תורה חסה על ממונם של ישראל. הדבר השלישי. ההפטרה. אין לנו כאן. מה ראינו בהפטרה? ארבעה מצורעים יושבים מחוץ לעיר, כן? ואין אוכל, אין אוכל. אגב, נשים לב לא רק לצד המצורעים שיש בהפטרה, אלא גם לנס הגדול שקרה שם. מסביב לשומרון, לעיר הזאת, כולם שם היא ברעב היום מנורא. מצב היום שממש כבר אוכלים את הילדים. ככה לפני כן הנביא מספר שאישה אחת באה אל המלך ואמרה שהיא נתנה, הם הסכימו שתי אנשים שביום היום הזה הם יאכלו את הילד שלה ומחר תאכלו את הילד של השנייה, וביום הראשון אכלו את הילד שלה ועכשיו היא לא נותנת לה לאכול את הילד של השני. זה אין מצב יותר היום ונורא מזה, ממה שהרעב הגיע לשיא, שלא יכול להיות יותר ממנו. וממש עוד יום, יומיים, העיר נופלת, כי היא לא תחזיק מעמד במצב הזה של הרעב. ומסביב עומדים האויבים, עם רב של אויבים, וצרים על העיר. ופתאום הם שומעים רעשים. הם שומעים שכל סוסים, רכבים, מתקרבים, בהמונים מכל הצדדים, הם שומעים רעשים, קולות כאלה של צבא גדול מתקרב אליהם. והם נבהלים ובורחים. איזה נס קטן זה. בורחים, משאירים את הכל על השולחן, הסוסים, כמו המתואר כאן בפרק הזה, ובורחים, בורחים, בורחים, בורחים. ממה אתם בורחים? איפה, מה ראיתם? מה ש... לא ראיתם שום דבר. למה אתם בורחים? הם שמעו קולות. איזה נס גדול הקדוש ברוך הוא עשה. אני קורא את הפרק הזה, אני אומר, יכול להיות עוד פעם דבר כזה. אנחנו לפעמים שואלים את עצמנו, איך יכול להיות ש... שאנחנו, שארץ ישראל תהיה רק בידי היהודים, מה, איך יכול להיות? אם יש לך הקדוש ברוך הוא פטנטים. הוא יכול, עושים קולות, אנשים נבלים, בלי מלחמות, בלי, פשוט נבלים ובורחים. גם במלחמת השחרור ככה היה, הם נבלו חלק וברחו. ללבנון, עזבו את יפו, ברחו לעזה, והם נבלו. אף אחד לא אמר שיעשו להם משהו, הם ברחו. פרק קצת לפני כן, אז מסופר על אלישע שהקיפו אותו בהמון צבאות, והוא אומר, הוא אומר, אנחנו יותר רבים מהם. אנחנו יותר, אתה לא רואה, אבל אנחנו יותר רבים מהם. הוא, אפשר לראות את זה בעין אלוקית. אבל המציאות היא, ריבונו של עולם מנהל את עולמו. והרבה דברים שאנחנו לא חוזים היום, אנחנו רואים בעבר היו כל מיני תופעות שאף אחד לא שיער אותן, פתאום מתרחשות באופן עליון, באופן אלוקי. זה עצם ההפטרה. והנס קורה, כלומר הבשורה. הבשורה על ידי ארבעה מצורעים. מצורעים, קודם אנחנו עמדנו על זה שהמצורעים הם אנשים שמוצאים מחוץ למחנה בגלל הקלקולים העמוקים שלהם, ושזה העונש כמעט הכי נורא כזה להיות שישב בדד מחוץ למחנה מושבו, מבחינה מסוימת עונש היום ונורא. והם אלה שמבשרים את הבשורה. ללמדך. זה רואים רבינו הרב ציודה היה עומד על זה. למדך שכל אדם מישראל, אפילו מישהו שהוא בקצה, הוא עדיין חלק, הוא עדיין חלק מישראל. אפילו נחש כרוך על עקבו, אל יפסיק בתפילה. הוא חלק מהתפילה. אבל הקרב לא. ועל פי... תיקוני זוהר, כן, ברמז, אמר הרב ציודה, יש, אם כל עוד שאדם הוא מאמין בשם, אפילו שחס וחלילה הוא נכשל בעבירות גדולות וקטנות, אבל כל עוד שיסוד האמונה קיים אצלו, הוא חלק מעם ישראל. יסוד האמונה קיים אצלו שהוא לא עובד עבודה זרה, ושהוא לא קשור בבת אל נחר. לא מתחתן עם גויה, כן. אלה שני הדברים שהם מנתקים את האדם מהשורש. ברגע שהוא מנתק מהשורש, אז הוא לא יכול, להתחבר. אז, אבל לפני, הנחש כרוך על עקבו, לא יפסיק מן התפילה, לא, מבררים את זה, לא יפסיק, אתה אומר, הוא חלק מהמתפללים. נחש, זאת אומרת, הרבה עבירות, הנחש מפתה, וכרוך על עקבו, והוא מפתה אותו ומפתה אותו בהרבה הרבה פיתויים, עדיין הוא בן ישראל. אבל אם הוא עוקר את העיקר, אז הוא מתנתק. והעקירת העיקר זה עבודה זרה, חס וחלילה, או, בת, או מתקשר עם בת אל נחר. הדבר הזה רמוז, הקרב. הקרב, זה רמוז, הנקודה הפנימית היא בעצם רמוזה בשם אחד. המילה ד' היא, אם היא, הקו של העליון של המילה ד' יוצא קצת מה... אחרונית, אחרי הקו שמלמעלה למטה, כן, הקו הנח. אם הנקודה הזאת שהיא בולטת החוצה, אם היא מתבטלת, הדלת נהפך לריש. אחר. לא אחד, אלא אחר. זאת אומרת, יש נקודה פנימית, נקודה שורשית, היא נקודה אחת, אבל היא עמוקה מאוד, היא יסודית. אם היא מתבטלת חס וחלילה, הכל נהרס. היא קיימת. זה היוד של יעקב, שיעקב זה עקב. עקב ויוד. והקרב זה עקב וריש. כן, מתבטל היוד, זה הנקודה הפנימית, ומתהפך לריש, אז זה הורס את הכל. אבל כל עוד שהנקודה הפנימית קיימת, עדיין אדם קשור. וגם המצורעים הללו, שהם ניתחו מהציבור והיו בחוץ, הם שייכים. ויכול גם על ידם להתגלות הגדולה הגדולה. אולי אנחנו נסביר עוד קצת נקודה, אנחנו נתבונן שנראה שהצרעת זה משהו מיוחד לצדיקים, לתקן את הצדיקים. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, הכנס ידך לחיקך. והוא גם כאן עליו, הוא מזהיר אותו, תדבר בזהירות על ישראל. אבל לא, יש לזה תוצאות. מרים הנביאה. מרים הנביאה. אוהבת את משה רבינו אהבה גדולה. דואגת לו כששמים אותו ביאור. והוא יקר לה מאוד. והיא מדברת דברים שהיא דואגת לו. אבל לא כמו שצריך לדבר. אז היא... מקבלת את העונש של צרעת. זאת אומרת שהצרעת היא שייכת למדרגות גבוהות מאוד מאוד. שלא ייתכן שמדרגות הגבוהות האלה יהיה איזה שם צד של קלקול. יש צד של קלקול, זה מתבטא בצורה מאוד קשה, מאוד מכוערת, מאוד, מאוד מכבידה. כי יש כאן דרישה להיות השלם. אז זה עניינו, עניין של שמירת כוח הדיבור. והדבר האחרון שאני רוצה לדבר עליו, אני חוזר על זה הרבה פעמים בשבתות האלה, המדרש. מדרש שהוא מיועד להתחלת הזמן. כתוב, קבוצותיו טלטלים שחורות. אומר המדרש בפרשת מצורע, פרשה יוטט, עוד כף. רבי חנין דציפורי פתר קרא בתלוליות. קבוצותיו טלטלים זה תלוליות, תלוליות של אפה. משל, מי שטיפש, מה הוא אומר? מי יכול לקצות את זו? כלומר, הוא רואה הרימה הגדולה של הפער. מי יכול להתגבר ולהוריד את הרימה הזאת, ליישר אותה? זה פשוט גדול עליי, בלתי אפשרי. פיקח, מה הוא אומר? הרי אני קוצץ שתי משפלות היום, שתי משפלות מחר, עד שאני קוצץ את כולה. כך מי שטיפש אומר, מי יכול ללמוד התורה? נזיקין 30 פרקים, כלים 30 פרקים, הרבה, יש הרבה תורה גדולה. מי שפיקח מה הוא אומר, הרי אני שונה שני הלכות היום, בית הלכות למחר, עד שאני שונה כל התורה כולה. התורה היא גדולה. גדולה, ויש לה שאיפות גדולות בלימוד התורה. אז הטיפש שרואה שהשאיפות מדי גדולות, הוא מתייאש מראש. והפיקח אומר, השאיפה מאוד גדולה, והדרך לא בבת אחת משיגים. היום קצת, מחר קצת, לאט לאט, ובסוף אפשר להשיג את הכל. זאת אומרת, אפשר להציג מטרות גדולות מאוד מאוד, ולהבין שהדרך היא מתקדמת בשלבים. לא בבת אחת משיגים הכל. אדם רוצה להיות צדיק גדול, צדיק גמור. היום. משיח היום, צדיק היום. רוצה להיות כן, צדיק נאו. עכשיו, עכשיו להיות צדיק. זה לא הולך ככה. תתקדם בשלבים. אתה רוצה להיות תלמיד חכם גדול מאוד, גדול הדור. שאיפה יפה, מוצדקת, אבל לא ביום אחד. אחרת זה צחוק. אם אדם ביום אחד יכול להיות גדול הדור, אז איזה גדול הדור זה, איזה מעלה זה. זה דבר גדול. שואפים לגדולות, אבל ההתקדמות היא כל יום במה שאפשר היום להתקדם. ולאט לאט מתקדמים, ובסופו של דבר מגיעים גבוה, גבוה, גבוה. זאת אומרת, אין סתירה בין שאיפות גדולות לבין היכולות. היכולות הן מוגבלות, והשאיפות הן גדולות, אז מתקדמים לפי היכולות אל השאיפות הגדולות. כל אחד לפי יכולתו, וכך הולך ומתקדם והולך ומתקדם. זה דוגמה אחת שהגמרא, שהמדרש מביא. אמר רבי עמי, רמות להביל חוכמות, אמר רבי יוחנן, לכיכר תלוי באווירו של בית, יש כיכר שם על יד הגג, גבוה מאוד מאוד, איך מגיעים אל הכיכר הזה? קשה מאוד. טיפש עומד ומסתכל, אומר, מי יכול להוריד את זה? מי שפיקח אומר, לא אחר תלאו, איך זה נתלה שם? זה בא מלבד שם? מישהו הגיע לשם כנראה. אז אם מישהו הגיע, אז גם אני יכול להגיע. אז מה הוא עושה? הוא מביא שני קנים, מספקן זה לזה, הוא מורידו. כך מי שהתפש אומר, מי יכול ללמוד תורה שבליבו של חכם? איך אפשר להיות כמו החכם הגדול הזה? איך אני יכול להשיג את התורה הזאת? מי שפיקח אומר, והוא לא מאחר למדע, איך החכם נהיה חכם? הוא גם כן למד מאחר ולאט לאט התקדם. אלא הרי נלמד שתי הלכות היום, שתי הלכות למחר, עד שאני אלמד את כל התורה כולה. זאת אומרת, בעצם הביאו כאן שתי דוגמאות. דוגמה אחת, דוגמה של כמות. תורה גדולה בכמותיות, קשה מאוד. דוגמה שנייה, גבוה, יש כאן איכות. איך אפשר להגיע עומקים כאלה, לחוכמה כזאת, להשגות כאלה גבוהות, שהם של החכם. גם לזה אפשר להגיע. כמו שהוא הגיע. אמר רבי לוי, אבל יש עוד עדיין בעיה. יש אנשים שלומדים ושוכחים. זה מאוד מתסכל. אדם לומד ושוכח. לומד ושוכח, זה מתסכל אותו. אם אדם לא היה שוכח, כמה היה יודע? אמר רבי לוי, משל את רסקל נקוב ששכר בעליו פועלים למלותו. כן, סל עם חור, והבעלים שכר למלות אותו במים. אבל יש שם חור ולמטה. הוא ממלא ונשפר, ממלא ונשפר, ממלא ונשפר. כל היום אתה תמלא לי את הסל הזה, בבקשה. תקבל שכרך על כל העבודה של היום. כל פעם שאתה ממלא, תקבל על זה שכר. אבל הכל נשפך. משל את רסקל נקוב, ששכר בעליו פועלים למלותו. מי שטיפש, מה הוא אומר? מה אני מועיל? מכניס בזום, מוציא בזום. מה זה שווה? איזה מין עבודה זאת? מי שפיקח, מה הוא אומר? ולא שכר כל חבית וחבית אני נותן? אני אקבל שכר, מה אכפת לי שישפך? כך מישהו טיפש, מה הוא אומר? מה אני מועיל ללמוד תורה ומשקחה? ומי שפיקח, מה הוא אומר? ולא שכר הגיע, הקדוש ברוך הוא נותן? מכמה צדדים כאן דיברו חכמינו, זכרונם לברכה, לא לפחד. לא לפחד מההתמודדויות עם המגמה הגדולה הזאת של לימוד התורה. שהיא באמת גדולה, ולא נקטין אותה בהחלט. אבל אפשר להגיע, אפשר להתקדם. מכל הצדדים, גם אם שוכחים, זה עדיין, יש על זה שכר מאוד מאוד גדול, וגם שום דבר לא נשכח לגמרי כמובן, תמיד נשאר רושם מכל דבר שלומדים, וגם השכיחה היא חיצונית, ולפני ולפנים הכל נכתב ונקבע. אז אני חושב שזה לא במקרה שחכמינו זכרונם לברכה כאן בפרשה הזאת, זה היה התחלת הזמן, אז הם הכניסו את זה ככה איכשהו. קבוצותיו טלטלים שחורות. אז בהמשך, בכל זאת מה זה קשור עם הפסוק הזה, הפרשה שלנו, שטלטלים זה טלטלים, כן? זה טללים וזה וכדומה. רבי יהודה ורבי סימון פתר קריה בתלמידי חכמים. כתוב אחד אומר שחורות כעורב, וכתוב אחד אומר מראו כלבנון בחור כרזים, וכתיב מראו מראהן כלפידים, כברקים ירוצצו. אז פעם כתוב מראו כלבנון בחור, פעם כתוב טלטלים שחורות כעורב. איך להסביר את זה, איך באמת מראו? אומר המדרש, אלא אלו בני תורה שהם נראים כאורים ושחורים בעולם הזה, אבל עתיד לבוא מראם כלפידים. כלומר, עוסקים בתורה, מתקשים, מתאמצים, מתייגעים, משחירים את פניהם על עבודת, על לימוד התורה, אבל עתיד לבוא מראם כלפידים. מתי זה לעתיד לבוא? זה לא ממש לעתיד גם. אבל לא רק לעתיד לבוא, אחרי כמה שנים מראים כלפידים, זה אחר כך למעלה בשמיים, זה לפידים בוערים, כמובן. אבל הביטוי של עתיד לבוא הרבה פעמים, הוא אומר, הוא לא מתכוון לעתיד לבוא, זה העולם הבא. הרבה פעמים הכוונה גם כאן. רבי שמואל בר יצחק פתר קריה בפרשיותיה של תורה. כלומר, שחורות כעורב, ויש פרשיות שהן שחורות כעורב. לא נעימות לקרוא אותן. אף על פי שנראות כאילו הן כאורות ושחורות, לאומרם ברבים, כגון הלכות זיווה ונגעים ונידה ויולדת, לא נעים, לא נעים לקרוא אותם. זה... אמר הקדוש ברוך הוא, הרי הן ערבות עליי, שנאמר וערבה לשם מנחת יהודה וירושלים. תדע, תדע לך, יש לזה ראיה שזה ערבות ריבונו של עולם. שהפרשיות מעריכות, כי דבר שלא ערב מקצרים כמה שאפשר, כדי לעבור את זה מהר. וכאן, הרי פרשת זב וזבה לא נאמרו כאחד, אפשר להגיד את זבת אחת, אלא זו בפני עצמה וזו בפני עצמה. לרמת לך שזה ערב לפני הקדוש ברוך הוא. כי אני חוזר לדברים הראשונים. כי אלה פרשיות של טהרה. הרמב״ם קורא לספר הזה ספר הטהרה, לא ספר הטומאה, אלא ספר הטהרה. כלומר, התורה מלמדת אותנו איך להיות אנשים טהורים, איך להיטהר מכל הטומאות, איך להיות זכים וטהורים. זה דברים מיוחדים שקשורים בקדושה. עם ישראל, שהוא עם קדוש, בארץ ישראל, יש עליו את המצוות הללו. בעלי חיים אין בהם דיני טומאה. אם הם מתים, אז יש בעיה. אבל בחייהם, אם הם נוגעים בטומאה, אם נצאים בחדר של מתים, הם לא נטמאים. גם גויים לא נטמאים. הם לא בגובה הזה ששייך בהם טהרה, אז זה לא שייך בהם טומאה. רק ישראל, עם קדושים, כליהם, מנכסיהם, הם, יש בהם הגדרים האלה של קדושה, ואיפה שיש גדרים של קדושה, אז יש צורך לשמור על הקדושה הזאת ולהיזהר מכל דבר שפוגם בקדושה. ואומר הפרשיות האלה פרשות של גובה, שחביבות, גם למרות שיש את הצדדים שלא נעימים, אבל כאן זה ניקיון מהאי הנעימות, והערבות על הקדוש ברוך הוא, וערבה על השם מנחת יהודה וירושלים. אז בעזרת השם שיהיה לנו זמן טוב, שנעלה במעלות הקודש, אני רוצה עוד מילה אחת לעניין השבוע הזה. הישיבה ברוך השם עולה במדרגות משנה לשנה. ממש תלמידי הישיבה נפלאים. אני התגעגעתי אליכם כל החודש הזה. עכשיו שבאתם אני מתחיל להרגיש יותר טוב. אז אני זוכר, למה אני אומר שאתם כל הזמן מתקדמים? אני זוכר שאותנו ביום העצמאות. זה היה אווירה כל כך מרוממת, היה לנו קשה לחבר את זה עם סדר הלימוד. אולי גם בגלל שזה היה באמת ימים הראשונים של המדינה, ובאמת יום העצמאות היה עוד יותר ככה חי, ולא ככה כבר מתרגלים אליו, כן, מצוות אנשים מלומדה. אולי סיבות הזה, סיבה הזאת, אבל לא רק. לא היינו במדרגה כזאת שהיה לנו קל לעבור את השלבים האלה מלימוד, לחגיגה, מחגיגה ללימוד. וברוך השם, הישיבה מתקדמת במובן הזה. יום העצמאות זה לא יום שמוציא מהלימוד. זה לא יום שאחר כך צריכים כמה ימים כדי להיכנס בחזרה ללימוד. אלא זה חלק מהמהלך של התחלת הזמן. התחלת הזמן זה התחלה מתוך סגולה. יום העצמאות זה ביטוי הסגולה הישראלית. יום העצמאות ביטוי עניינם של ישראל וארץ ישראל. וזה היסוד שעליו נבנה כל ההתעלות הרוחנית והגדולה. אז אני רוצה לאחל לעצמנו שאכן באמת השבוע הזה יהיה שבוע מאוד מרומם, בתוכו יום העצמאות עם כל המיוחד של השמחה והתודה לקדוש ברוך הוא על כל מה שהוא היטיב לנו והביאנו לארץ ישראל, ואין מילים על הגודל של השמחה שאנחנו צריכים להיות שמחים אחרי 2000 שנות גלות שאנחנו כאן חזרנו לארץ ישראל, מקום שלא זכו דורות על גברות, דורות צדיקים אגבי צדיקים, שאנחנו מקושרים איתם, מקשרים עמוקים מאוד מאוד, והם לא זכו, ואנחנו זכינו. וזו זכות גדולה ועצומה. אז זה הצד הפרטי. וזכות שאנחנו לא זכינו באופן פרטי לעלות לארץ ישראל, אנחנו זכינו עכשיו שנהיה כציבור, כמדינה, כעם, בארץ ישראל. השמחה היא עצומה, אבל היא מחוברת, ולא בגלל שהשמחה מאוד מאוד עצומה, אז ככה קשה ללמוד. אלא אדרבה, הלימוד מתרומם על ידי השמחה, שיהיה לנו שבוע של עלייה גדולה של שמחה ושל שקידה בקודש בעזרת השם. זה התחלת הזמן עם כל הגבהים שלו. חזק ונתחזק.